פרשת השבוע, שבת, בעזרת השם, פרשת משפטים, ואנחנו מתחילים את הרצף של ארבע פרשיות שיש לנו מחודש אדר. מתחילים עם פרשת שקלים, אחרי זה פרשת זכור, פרשת פרה ופרשת החודש. אז נתחיל קצת עם פרשת השבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הרש"י הראשון בפרשת השבוע. כותב הרש"י, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונות. ואלה מוסיף על הראשונות. מה הלקח, מה הלימוד? אומר הרש"י, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. טוב, לא אומר לנו רש"י. עכשיו, אחרי שהתעלינו למעלות כל כך גבוהות, מעמד הר סיני, עוף לא פרח, התעלות כל כך גבוהה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, מה הדבר פלאי ביותר? באה התורה עכשיו ומפרטת לנו את ענייני התורה, את ענייני הר סיני. ואם היו שואלים אותנו, אתה עכשיו מתחיל לפרט, אתה כביכול יורד מההר, כמו שאומר השפת אמת, שובו לכם לאהוליכם. תחזרו בחזרה, התעליתם, התרוממתם מעמד הר סיני, עכשיו יורדים, חוזרים למחנה. רבותיי, מין הראוי שהיינו מצפים לפגוש את אחת המצוות היסודיות החשובות שיש, שבת, מצוות יום הכיפורים, אהבת לרעך כמוך. אותה אנחנו מתחילים את פרשת השבוע ונפגשים עם מצווה שלא גבה אחת התמרים, התמרים שתי גבות. כי תקנה עבד עברי. יש מציאות של עבדות בעם ישראל. רבותיי, לא, לפני כמה פרשיות יצאנו ממצרים. דיברנו בגנות העבדות, השיבוד של אדם למישהו אחר. וגם אם נמצא איזה הסבר לזה, למה להתחיל עם זה? למה לדבר דווקא בעניין הזה? למה לא לדבר במצוות מרוממות וגבוהות? זו שאלה גדולה. אבל התירוץ לשאלה הגדולה הזאת היא להבין מהי תורת ישראל. בניגוד לתפיסה שמציירת את התורה ואת היהדות כדבר שהוא מתווסף לחיים, מתלווה לחיים. יש את החיים של האדם, ויש את התורה שהיא באה על גביו. כאילו יאמר האדם, מה לתורה ולעבדים, זה קשור לתורה? מה לתורה, וכמו שאנחנו נראה בהמשך הפרשיות, ענייני נזיקין, מה זה קשור לתורה? אדם מזיק את חברו, מה זה קשור עכשיו לתורה? באה התורה לדעתי, ומפגישה אותך אחרי שהתרוממת למדרגות כל כך גבוהות, למצווה שהתוכן שלה אדם שגנב. איך יש עבד? אתם למדתם. איך יש עבד? גנב. תורה וגנבים? מה, 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 מה קורה פה? אלא יש פה לקח אדיר, שינוי במבט. התורה שלנו היא לא תורה לבית מדרש בלבד. היא לא תורה רק לאנשי מושכלות. אנחנו לוקחים את התורה הגדולה הזאת ומורידים אותה לכל פרטי החיים. ואפילו למציאות של גנב שצריך להימחר לעבד. ואני אומר, אדרבה ואדרבה. בכוונה פתחנו את פרשת המשפטים, שהיא ההמשך הישיר למעמד הר סיני. דווקא עם גנבים, דווקא עם עבדים. לומר לך שאור התורה הגדול שהתעלנו בו, יורד ומתפרט לכל חלקי החיים. כמו שיש משפט, לת אתר פנוי מיני. אין מקום שאין בו גילוי של הקדוש ברוך הוא. בכל רובדי החיים. אתה לא יכול להגיד, שמה, זה לא קשור לתורה. זה... סיימתי את הלימוד, סיימתי את הישיבה, סיימתי את התפילה. זהו. מתחיל עכשיו דף חדש. מתחיל עכשיו את החיים האמיתיים. זה הלקח הגדול בפרשת השבוע. הגמרא בהמשך מדברת על נזיקין, אדם שהזיק את חברו. הגמרא במסכת בבא קמא בדף למד עמוד א', דף למד עמוד א', אומרת הגמרא, מי שרוצה להיות חסיד, מי לא רוצה להיות חסיד? אומרת הגמרא, אתה רוצה להיות חסיד? יש לי עצה בשבילך. תלמד פרשת משפטים. מה? ככה נהיים חסידים? אני אותו, הייתי אומר, מה זה חסיד? מקווה כל בוקר, ספר תהילים, תעניות, סיגופים. אומרת, התורה לא. אתה רוצה להיות חסיד? תקפיד בעניינים של בן אדם לחברו. שנה את הקופסה. תלמד פרשת משפטים. דיני שומרים, דיני נזיקין, דיני... פלא פלאים. זה יהדות. לא כפי מה שמציירים לנו. תראה איזה פרשה הזאת. פילית. עכשיו בואו נמצאת על דיני עבדים. ותראו איזה מהפכה יש לנו בפרשה הזאת. דבר ראשון, אדם שקונה לעצמו עבד. הגמרא אומרת, אתה רגיל לאכול ביום שישי פה קונפלקס, נכון? ככה בישיבה? אתה רגיל לאכול קונפלקס, אבל אתה אדם קצת מיוחד, אתה לא מסתפק בקונפלקס רגיל. אתה קונה קונפלקס קריות. מכירים את זה? קונפלקס קריות. מיוחד. אז אתה אומר, תראה, אני קונה לי קריות, ולעבד, אני קונה קונפלקס, דה, ויקטורי, או שופרסל. שליש מחיר, או חצי מחיר. אומרת התורה, מה שאתה אוכל ארוחת בוקר, אתה צריך לדאוג שגם הוא יאכל ארוחת בוקר. אם הוא אוכל לחם מיוחד, גם אתה אוכל אוכל מיוחד, גם הוא צריך לאכול אוכל מיוחד. אתה ישן על מזרן המנח, מזרן ומזרון, מכירים? שמעתם? גם הוא צריך לישון על מזרן ומזרון, גם הוא צריך לישון על חברה מיוחדת. חביבי! עוד יותר אומרת התורה, אם יש לך קרית אחת, הייתי אומר, תשמע, הגזמת. אני מבין, בסדר. אני אתן לו כמוני. אבל אם יש לי קרית אחת, למי אני אתן אותה? אומרת התורה, אתה נותן אותה לעבד שלך. לא יכול להתאפק, רוצה לשתף אתכם באור החיים. פלא, פלא, פלא. אומר האור החיים הקדוש, מה זאת אומרת כתוב, כי תקנה עבד עברי? מה זה עבד עברי? עבד יהודי. עבד ישראלי. מה זה עבד עברי? רוצה להגיד האור החיים, אין דבר כזה עבד יהודי. אין חיה כזאת, לכן התורה לא מתבטאת בלשון הזו. פלא, דברי האור החיים. אומרת התורה, עבד יהודי, אנחנו מדברים פה על עבד יהודי, רש"י מתלבט על איזה עבד מדובר. אולי מדובר בעבד יהודי, בעבד כנעני שהיה של יהודי. תגידו לי, מתי הוא משתחרר? ואותה, יכול להיות שהוא בשנה השישית החליט להימחר לעבד, ורבותה, הוא יצא לחופשי אחרי שנה, אחרי חצי שנה, זהו, זה נגמר. והוא אומר את התורה, אם הוא יוצא לחופשי, אתה צריך לדאוג לו. פה בסדרות יש מענקים, שמעתם על המענקים? מענקים? כתוב, הענק תעניק לו. ממה שיש לך אתה צריך להעניק לו. אתה צריך לדאוג לו שהוא יעמוד על הרגליים. לא יאומן. עד כדי כך שהגמרא אומרת, שאדם שקונה עבד לעצמו, נכון? קונה עבד לעצמו, כאילו קונה אדון לעצמו. רבותיי, זה עולם הפוך הייתי. אתה לוקח אדם שגנב, אתה שם אותו בבית כלא. הוא רק שם, מה שנקרא, משתדרג בגנבות שלו, הוא לומד איך להיות גנבן, גנב יותר מקצועי. אתה לוקח אדם שגנב, אתה מכניס אותו למשפחה אומנת, אתה מראה לו שאפשר גם אחרת. אפשר לחיות בצורה אגונה, בישרה וטובה. לא חייב להגיע לגניבות. ותראו איך מגמת התורה היא לדאוג לו שהוא יצא ולא יישאר עבד. אני מאמין שעסקתם קצת בדיני עבד עברי, כי זה המסכת שלנו. סקט. אין לנו גוי, איזה גוי? התורה לא מדברת עכשיו על גוי. גוי לעולם בהם תעבודו, אסור לשחרר את העבד. עבד כנעני אסור לשחרר אותו. יחסתי אליך, חמוד, אתה זה מתוק. עבד כנעני אסור לשחרר אותו בכלל. מי שמשחרר את העבד הכנעני שלו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו. פרשה לא עוסקת בעבד כנעני, בעבד עברי. עכשיו רבותיי, תקשיבו טוב, אור החיים. לא ידוע. אומר אור החיים, מה הדין עם העבד הזה, העבד היהודי, העבד העברי הזה? נכנס להיות עבד, אבל alone, without family, בלי משפחה. אומרת התורה, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. זאת אומרת, אם האדון שלו רוצה למסור לו שפחה כנענית, ואז כתוצאה מזה יהיו לו הרבה עבדים, אומרת התורה, אתה לא יכול למסור לו שפחה כנענית. כי כתוב בתוירו, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אבל, רבותיי, זה אני אומר לכם דבר לא ידוע. אבל אם הוא נכנס עם אישה וילדים, האדון שלו יכול להכניס לו אישה שפחה כנענית, ויהיו עבדים, אז יהיו לאדון יותר עבדים, ואז הוא משתחרר, הוא משאיר את השפחה ואת העבדים אצלו בבית, האדון. שואל האור החיים, למה ככה? אם הוא רווק, נכנס רווק, יוצא רווק. אם הוא נכנס נשוי עם ילדים, אתה יכול למסור לו אישה נוספת, אישה שנייה, ויהיו לו ממנה ילדים, שהוא יצא, הילדים האלה יישארו בבית של האדון, והשפחה לא יצא החוצה. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדו לו בני ובנות, האישה וילדיה, תהיה לאדוניה, והוא יצא בגב. הבנתי. מותר למסור שפחה כנענית לעבד, או אסור למסור שפחה כנענית לעבד? מישהו פה יכול להסביר לי? אומר האור החיים, איזה פלא יש פה. רבותיי, נתאר לעצמנו, הוא נכנס לעבדות רווק. נותנים לו אישה, נותנים לו שפחה כנענית. יש לו שניים, שלושה ילדים. הגיעה שנת השמיטה. הגיע יובל. מה קורה לו בתא שהוא מגיע יובל שלומי? הוא יוצא. רבותיי, מה יקרה לילדים ולאישה שלו? צריכים להישאר. רבותיי, אז הוא ירצה לצאת או ירצה להישאר? האישה והילדים שלו נשארו אצל האדון. הוא לא יקום וילך. מאידך גיסא, אם הוא נכנס נשוי עם ילדים, האדון רשאי למסור לו שפחה כנענית. מה יקרה בשנת השמיטה? הוא יוצא עם מי? עם כל המשפחה שלו, לא עם כל, עם האישה שלו הראשונה, ועם הילדים, והשפחה הראשונה. הוא ירצה לצאת או לא? יש לו אישה, הוא לא יוצא לבד. אומר האור החיים, פלא פלאים. התורה רוצה לדאוג שהוא יצא כמה שיותר ולא יהיה עבד. אז היא דאגה לו, אם הוא נכנס לבד, הוא יצא לבד. כי הוא יישא שפחה כנענית ויהיו לו ילדים, הוא ירצה להישאר תחתה, הוא ירצה להישאר תחת האדון, כי יש לו אישה וילדים. אבל אם הוא נכנס כבר עם אישה וילדים, שהוא יצטרך לצאת, אין לו דאגה, הוא לא לבד, יש לו משפחה ויש לו ילדים. פלא פלאים דברי האור החיים. אז נמצא רבותיי, שאלנו איך התורה מהרמה הגבוהה של המעמד הר סיני, סרט הדברות, יורדים אנחנו אי, אמרנו כן. התורה רוצה ללמד אותך. שובו לכם לעוליכם. את כל התורה הגדולה שלמדתם, אל תשאירו אותה בהר סיני. תורידו אותה לתוך חלקי החיים. תכניסו אותה לתור בחדר האוכל. כשאתם חוזרים הביתה, אל תרישו, יש ישיבה ויש בית. תהיה דתי בישיבה ומה שאתה רוצה בבית. לא. מעמד הר סיני, כולם הגיעו לרמות גבוהות. מה קורה אחרי מעמד הר סיני? זה אומר הקדוש ברוך הוא. שובו לכם לאוהליכם. תחזרו בחזרה לאוהל, אבל איך, עם כל המטען הזה שתופיעו ותאירו את כל העולם, את כל הוויית החיים, באור הגדול הזה של התורה. יש גנבים? כן. יש לתורה גם מה להגיד לגנבים. יש פרשה בתורה שעוסקת בגנבים, בעבד שנמכר כתוצאה מזה שהוא גנב. מה עושים איתו? איך מתנהלים איתו? וזה רבותיי יסוד, יסוד מאוד גדול. אחרי שגדלנו והתרוממנו, דווקא את המצווה הזאת, איתה פותחים. איתה אתה נפגש. לא יודע אם שמעתם, יש דברים מיוחדים שמביא התוספות בפרשתנו. הוא מדבר על מצוות פריקה ומצוות טעינה. מישהו שמע על מצוות פריקה ועל מצוות טעינה? חכם קריית שמונה אולי שמע. מה זה פריקה? מה? אני רואה חמור, עוד רגע הוא קורס, עושה שפגט. אומרת התורה. רחמנות. תסיר מעליו את המסע הזה. כי תראה חמור, עובץ. אתה יכול לעזוב אותו? עזוב, תעזוב עמו. תעזור לו. יפה. רבותיי, יש עוד מצווה דומה לזה. לא מצוות פריקה, אלא מצוות טעינה. מה פירושו? תורה יהודי, צריך עזרה. להעמיס. להעמיס את מסעו על גבי חמור. תגידו לי רבותיי. היו שואלים אותך. אתה נקלטת לסיטואציה כזאת שיש לך יהודי שצריך עזרה? כי החמור שלו עוד רגע קורס. ומצד שני יש יהודי שמבקש עזרה להעמיס, הוא רוצה לצאת ליריד, רוצה לצאת לשוק המקומי. לאן אתה תלך? לפריקה או לטעינה? רגע, שנייה, רגע. למה פריקה? אל תפחד, תגיד. צער בעלי חיים. יפה אמרתם. יפה, צער בעלי חיים. תגידו לי חברים יקרים. אני מסתכל ימין, אני רואה יהודי שצריך עזרה. בפריקה. ואני מסתכל, אומר, זה דוד. ידידי, מכבר השנים. קצת שמאל. אני רואה משה. לא כל כך מסתדר איתו כל כך. שונא. הגמרא שואלת, איך יכול להיות יש שונא בישראל, השם ישמור, אפשר לשנוא יהודי? הגמרא מתרצת, איך יכול להיות שונא? מה אתה צריך, משה? אני צריך, תעזור לי להעמיס. דוד האוהב צריך עזרה לפרוק. משה הסנוי צריך עזרה לטעון. לאיפה ללכת? ימינה או שמאלה? ימינה או שמאלה? מה פתאום? מי אמר לך את זה? הולכים לאוהב. למה? דוד מה צריך? לפרוק. ומה זה דוד? אוהב? אז מה צריך לעשות? ללכת לעזור לדוד. הוא גם צריך עזרה ב... נו! פריקה. צער בעלי חיים. וגם אהבת ישראל בנשמה. בבא מציע לב. פחד פחדים. לב, לב! אומרת הגמרא, אתה עוזר למשה. מה? אומרת הגמרא, אתה נרתם לעזרת משה. לא הבנתי, החמור קורא, צער בעלי חיים. דוד. נכון, ואהבת לרעך כמוך, אני עוזר לדוד. כמו שאני רוצה שיעזרו לחמור שלי אם הוא קורס, גם אני עוזר לדוד אם החמור שלו קורס. Why not? גמרה, גמרה פילית ביותר. איך מתחבר מסתדר את הגמרה? אבותיי, דברי תוספות. תוספות שמלמד אותנו דברים משנה באהבת ישראל. בואו נקרא את התוספות. יש אותו בפסחים, יש אותו בפסחים קופיות ג' תבדוק אותי. יש אותו גם בבבא מציע, בלב. בואו נקרא שורה 2 בדברי התוספות. בואו נקרא. אומר התוספות, אוהב לפרוק. אוהב, אוהב, צריך לפרוק. החמור שלו שפגעתי, עוד מעט. והשונא ליטון. אומרת הגמרא, מצווה בשונא. תחוף את היצר הרע שלו. ככה כתוב. שואל התוספות, לא הבנתי. איזה יצר הרע יש פה? ששונא סנוי. אומר התוספות, מה שייך פה לכפות את היצר? הרי מדובר באדם שמצווה לסנוע אותו. ככה כתוב בגמרא. אז אם יש מצווה לסנוע אותו, ויש פה פריקה, אז למה לא לפרוק? אומר התוספות, רבותיי, פחד פחדים. לא יומן. אם אותו משה רואה שאתה לא עוזר לו, ומותר לך לא לעזור לו כי הוא סנוי, אבל אצל משה בלב מתחולל משהו. משה מרגיש את השנאה שלך. והוא משדר את השנאה הזאת שאתה מרעיף עליו. וכתוצאה מהשנאה הזאת שמשה הרגיש, הוא אור חוזר כלפיך, אז אתה עכשיו נעשה שונא בווליום שהוא גבוה יותר ממה שצריך לשנוא את משה. אומרת התורה, תחוף את היצר של השנאה הנוספת הזאת, ותעזור למשה לטעון את חמורו. כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. תראה איפה התורה הקפידה, כמה התורה הקפידה אפילו על ווליום של שנאה, לא על שנאה, על ווליום של שנאה. כמה צריך להתחזק באהבת ישראל. אז אני אומר, לפעמים קשה לאדם לאהוב אנשים שהם נגד תורת ישראל. אבל בואו נתחיל לאהוב אנשים שהם שומרים תורה ומצוות, אבל לא עובדים את השם כמו שאתה עובד את השם. בואו נתחיל לאהוב. קודם כל את האנשים שלומדים את אותה גמרא כמו שאנחנו לומדים. ומתפללים מתוך אותו סידור שאנחנו מתפללים. תמיד אפשר למצוא הבדלים. אבל אולי נמצא את השווה. ואחרי זה נחפש. קודם כל בואו נחפש נקודות שוות ביניהם. ככה גם ביחס לציבור שהוא פחות שומר תורה ומצוות. אתה צריך לפתח לעצמו גישה, עין טובה. לנסות לראות בצד השני. כל אחד יש לו במשפחה אנשים שהם פחות שומרי תורה ומצוות. לנסות להתבונן עליהם ולנסות למצוא בהם איזה חסדים שהם עושים, איזה טובות שהם עושים אחד לשני. ומתוך זה להתבונן אל הבן אדם. מתוך זה למצוא בו איזה נקוד, את הנקודות האלה הטובות, ודרך זה קרש קפיצה. אנחנו לא צריך להתחבר דווקא שיש מלחמה. כמו שהסבירו, שמלחמה זה לשון אלחמה. מה שעושים המלחמות לעם ישראל, הם מלחימים אותם, הם גורמים להם לעמוד על השורש שלהם, על היסוד שלהם. זה מטשטש את ההבדלים ביניהם. אבל לא צריך את המלחמה בשביל זה. אנחנו מחוברים, קשורים, כל אחד עם אחד עם חברו. מה זה שכתוב? ויחן שם ישראל נגד ההר. אומר רש"י, נו? כאיש אחד בלב אחד. ומביאים בישיבות קושיה חזקה מאוד. כתוב על פרו. גם על פרו כתוב. מה כתוב ברש"י על פרו? גם שם. מה, יצאו כולם? רצו ל... גם ברש"י כתוב שם על רש"י. שמה הם יצאו? והנה מצרים נוסע. נוסע? נוסע? מצרים גם נוסע אחריהם. אבל רש"י מדייק שם לומר, לא כאיש אחד בלב אחד, בלב אחד כאיש אחד. מה זה פה? משחק מילים? איש אחד, לב אחד, לב אחד, איש אחד. בוס רש"י. רבותיי, אנחנו יחידה אחת. חיה אחת. אבל לפעמים יש בינינו מחלוקות. אבל אין למחלוקות אפשרות לחלק את היותנו איש אחד. במעמד הר סיני היינו כאיש אחד, בלב אחד. כולנו היינו מותם שאיפות. הגויים הם לא איש אחד. הם פעמים שיש להם איזה מגמה אחת, הם מתחברים ומתאגדים יחד. אבל מה הם? הם נפרדים. כל אחד לעצמו. כל אחד למדרגתו. לפעמים הם מתאחדים, אם יש להם איזה מגמה אחת. עם ישראל זה הגדרה. איש אחד. זה המציאות שלנו. ולכן רבותיי, אם אדם תופס את הנקודה הזאת, זה הופך לו את עבודת השם שלו 180 מעלות אחרת. אתה מתלבט אם נזרוק את הסמיכה בבוקר או לא? יש לך מאבק. יש לך מאבק! אם הנושא זה רק דוד או משה או יוסי, אז אתה יכול להגיד, שמה, אני, לא משנה, אני השם מסתדר, אני אסתדר. אבל אם אתה מבין שאתה חוליה בשרשרת, שאתה חלק מתוך יצירה אדירה שנקראת ישראל, ושאתה מוסיף לה אור וטוב, לא מוסיף רק לעצמך, אתה מוסיף לכלל ישראל. ורבותיי, יותר מזה, לכל האנושות כולה, זה הופך את עבודת השם של האדם, עבודת השם אחרת לגמרי. הן הלימוד שלו, הן עבודת השם שלו, הן התפילה שלו, הכל הופך להיות אחרת. טוב, בעזרת השם אנחנו נרחיב עוד קצת בשעה 10:15 בעזרת השם. יישר כוח לכולם.